התחלנו לפני שני שיעורים בסדרה של הקודש והחול. דיברנו על האחדות של הקודש והחול, שזה דבר מרכזי בדברי הרב קוק זכר צדיק לברכה. אחר כך דיברנו על זה שאנשים מבינים קצת לא נכון את העניין הזה של אחדות הקודש והחול. חושבים שהכל שווה והכל אותו דבר ומתייחסים באותה צורה גם לזה וגם לזה. ולכן שבוע שעבר למדנו קצת על ההבדל בין הקודש לחול. וביטוי שרב קוק זצ"ל אומר, בנו, רבנו הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה היה חוזר על זה הרבה מאוד, שיש הבדלה בין קודש לחול, לא הפרדה, לא ניתוק, אבל הבדלה. וראינו שכשזה מגיע לתחום מעשי, הדוגמה הייתה בתחום החינוך, שהרב קוק אומר בהחלט, העיקר, המטרה המרכזית שלנו היא הקודש. עכשיו, אחרי שאנחנו דואגים לקודש, אז בסדר גמור, טוב מאוד, יפה מאוד, לדאוג גם לענייני החול. הדוגמה הייתה בחינוך, שהמטרה העיקרית של האדם, המטרה העיקרית של חינוך האדם היא לעשות את האדם טוב. בן אדם טוב. בן אדם טוב זה לא בן אדם שיודע מקצוע. בן אדם טוב זה בן אדם שהתחנך על פי התורה לקשר עם הקדוש ברוך הוא, למידות טובות, להתנהגות של בן אדם חיובי. וזה משיגים רק על ידי הקודש. אחר כך אנחנו גם נשמח שהאדם הזה יהיה בן אדם שיוכל להתמודד עם כל מיני דברים, ושהרב קוק זצ"ל קורא לזה שם מלחמת החיים. טוב, בסדר, יפה, תכין אותו גם לזה, אבל זה עדיפות שנייה. עדיפות שנייה זה לא ביטול הדבר, זה לא שאנחנו מבטרים עליו, רק בשעת הדחק, במצב חירום, אנחנו נוותר. אבל קודם כל צריך לדעת מהי העדיפות הראשונה. זה הקודש והחול כבר בצורה יותר מפורטת, כפי שראינו שבוע שעבר. עכשיו שאנחנו מבינים שצריך גם קודש וגם חול, אבל אף על פי כן יש הבדל בין הקודש לחול, והקודש הוא חשוב מאוד והוא בעדיפות ראשונה, אבל עכשיו אנחנו מוכנים לשלב הבא. מהו השלב הבא? שהקודש הוא מחזק את החול. הקודש מיועד לחזק את החול. הקודש הוא זה שיכול לחזק את החול. כמובן בתנאי שאין מלחמה ביניהם. אם תהיה מלחמה בין הקודש לחול, החול יגיד, לא, 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 תעזוב אותי, אני רוצה ללכת לבד, ואני, אתה בכלל לא חשוב. והקודש יגיד, מה, אני לא חשוב? אני הכי חשוב. אז כמובן שבמצב כזה, אין השפעה הדדית. יש מאבק. ממתי משפיעים ומחזקים אחד את השני בזמן שיש מאבק? טוב, יש דברים אבסורדים כאלה, שאתה שולח לאויב שלך איזושהי מתנה, אבל באופן כללי, כשיש מאבק, זה מונע את היכולת להשפעה הדדית ולחיזוק הדדי. ולכן אנחנו מעוניינים לראות מציאות שאין מאבק, אבל, לכן התחלנו מאחדות הקודש והחול, אבל אנחנו מכירים בחשיבות של הקודש, ואז כשגם החול מכיר בחשיבות של הקודש, אז הקודש יכול להשפיע באופן חיובי גם על עולם החול. צריך להבין איך זה קורה. טוב, אז אנחנו נתחיל מפרק אחד בדברי הרב קוק זצ"ל, שהוא מחבר את שני הנושאים האלה, את ההבדלה בין הקודש לחול ואת ההשפעה שהקודש משפיעה. זה קודם כל הפרק הראשון שאנחנו נלמד היום. הפרק הזה, אני צילמתי אותו מתוך ספר מאמרי הראייה, הוא מופיע גם בספר אורות הקודש. אני מציין את זה כי הוא הפרק הראשון באורות הקודש. זה הפרק שפותח את הספר. ולא במקרה הוא פותח את הספר, כי הפרק הזה הוא מאוד יסודי בעבודת הקודש. זאת אומרת, אנחנו לומדים איך להתייחס לקודש. הקודש הוא דבר חשוב. בואו נבין מה זה קודש. כותב הרב קוק זצ"ל כך, חוכמת הקודש היא נעלה מכל חוכמה. למה היא נעלה מכל חוכמה? אפשר להגיד, יותר חשובה, דיברנו בשבוע שעבר על זה שהיא יוצרת באדם את הטוב. יפה, אבל אומר כאן הרב קוק זצ"ל עוד דבר. בזה שהיא מהפכת את הרצון והתכונה הנפשית של לומדיה. לקרבם במשכת כל מהותם העצמית לאותה הרוממות שהיא בעצמה מתעצמת בה. אנחנו נחזור למשפט אחר כך, אבל קודם כל נבין את עיקר הרעיון. חוכמת הקודש, כלומר לימוד תורה, דברי קודש הם תורה, מצוות, חוכמת הקודש היא משנה את האדם במהותו. מה זה אומר? זה רב מסביר. מה שאין כן כל החוכמות העולמיות. רק רגע, לא הבנתי. לכל כל דבר שאדם לומד, משנה אותו קצת. לא. אבל בא הרב להסביר כאן כך. יש שינוי ויש שינוי. יש שינוי בבן אדם, הוא יודע עוד משהו. יש לו אפילו עוד איזה כישרון, עוד יכולת לימודית מסוימת. טוב מאוד, בסדר, זה שינוי. אבל זה בעצמו לא משנה, לא מהפך, כפי שהוא אומר, את הרצון והתכונה הנפשית. מה, איך מהפכים את הרצון? ודאי, אם אדם יודע יותר, זה יכול לעזור לו, זה יכול להוליך אחריו את הרצון. אבל כאן הוא אומר שעצם לימוד התורה משנה את הרצון. למה זה דומה? יכול להיות לך מצב, כך דוגמה לא כל כך נעימה, בן אדם חס וחלילה יש לו דלקת, הוא הולך לרופא, אומר לרופא, תשמע, יש לי דלקת, אני רוצה משהו לחיזוק הגוף. למה לחיזוק הגוף? אומר, אם הגוף שלי יהיה יותר חזק, הוא יוכל להתגבר יותר טוב על הדלקת. זה נכון? ודאי שזה נכון. מה יגיד לו הרופא? הרופא יגיד לו, תשמע אדוני, דלקת ודאי שכדאי שתהיה לך, שהגוף שלך יהיה חזק כדי שתוכל להתמודד. אבל יש דבר שהוא פועל ישירות על הדלקת. הוא מתקן, מרפא באופן ישיר את הדלקת. זה, בשביל זה יש היום תרופות פלא שקוראים להם אנטיביוטיקה. פעם שלא היה אנטיביוטיקה, בן אדם שהייתה לו דלקת, היו מכניסים אותו לבית חולים ומטפלים בו במשך תקופה, לפעמים של כמה שבועות, היום נותנים לו אנטיביוטיקה, הוא יכול כמעט להמשיך בכל החיים הרגילים כפי שהוא היה קודם. למה? כי האנטיביוטיקה מתייחסת ישירות, מהותית, היא נלחמת ישירות בדלקת, היא משנה את המצב שם. החיזוק של הגוף זה דבר מאוד חשוב, זה דבר שמאוד מועיל, אבל זה לא ישיר לאותו עניין. כך, הבאתי דוגמה מדבר רחוק מאוד, אבל כך גם פה. יש בן אדם שהוא מחזק את נפשו, איך הוא מחזק את נפשו? הוא עושה דבר חיובי פה, הוא עושה עוד משהו, כל מיני דברים, בוודאי, יפה, יפים וטובים וחיוביים. אבל התורה, אומר הרב, מהפכת את הרצון. יותר מזה, לקרבם, לקרב את הלומדים אותה בהמשכת כל מהותם העצמית. התורה מתייחסת למהות העצמית של האדם ומקשרת אותו, ממשיכה אותו, מושכת אותו לאותה הרוממות שהיא בעצמה מתעצמת בה. מתעצמת זה לשון עצמיות. כלומר, אותה קדושה, אותו כישור אלוקי שיש לך בתורה, כשהאדם לומד, הוא מתקשר ישירות לעניין הזה, וזה פועל עליו באופן ישיר, מהותי. זה משנה אותו. זה דבר גדול מאוד. סתם דבר גדול. הרי אנחנו רוצים, אמרנו בשיעור הקודם, אנחנו רוצים שבן אדם יהיה בן אדם טוב, שבן אדם יהיה בן אדם ישר, שיהיה בן אדם צדיק. זה המטרה העיקרית של כל החיים. התורה עכשיו אומרת לנו, הרב עושה את זה באופן ישיר, לא על ידי חיזוק כל מיני דברים. תמיד הרי אנחנו יודעים, אתה מכניס בן אדם לאווירה טובה, לחברה טובה, למסגרת טובה, אתה מפנה אותו לדברים חיוביים. יש לך סיכוי טוב שזה יעזור, אבל יש גם לצערנו פעמים שזה לא מועיל. הבן אדם בעצמו לא מצליח לעשות את השינוי. זה לא הצליח, כל הדברים האלה בתנאי שהם מסביב. כן? אם הם מסביב, אז הם יכולים להצליח, יכולים לא להצליח. אבל כשאתה נפגש ישירות עם הקדושה, זה כבר דבר אחר לגמרי. כן.
מה היה
הסיגוי
למה שרוצה
לצייר
טוב?
הרי אין אותך תורה
שאתה
שלישי. כן, טוב, זה נושא אחר. בוא לא נסתעף לנושא שהוא כרגע לא הנושא של השיעור. מה שאין כן, כל החוכמות העולמיות, למה אם התורה יכולה לעשות את זה, אז למה זה לא יעזור אם בן אדם ילמד כל מיני דברים, הוא ילמד פסיכולוגיה. יראה איך הנפש שלו צריכה להיות בנויה, זה אולי ישנה את הנפש שלו גם כן. למה לא? הוא עוסק הרי בתחום. לא. למה לא? אף על פי שהן מצרות עניינים נשגבים יפים ואציליים, אפילו שתלמד אידיאלים ומוסר וכל מיני דברים, אבל לא מתוך התורה, אלא ממקור של חול, אין להן אותה התכונה המפעלית. הן לא פועלות להמשיך אל ערכן את כל המהות העצמית של ההוגה בהם. ובאמת, אין להן יחס כלל ליתר כוחותיו ולעצמיותו של האדם, חוץ מכוחו המדעי לבד. כשאדם לומד ומשתמש בשכל, לימוד של כל דבר בעולם, בין אם זה יהיה מדע, בין אם זה יהיה ערכים, פסיכולוגיה, פילוסופיה, רעיונות, כל מיני דברים. גם אם הם מתייחסים לנפש האדם, הוא משתמש בשכל. אדם לומד, מה הכוח שלו? השכל. השכל אולי ישפיע על צדדים אחרים באישיות, אולי לא. למה זה ככה? מאיפה הגענו להבדל כזה? טעם הדבר הוא, כי כל ענייני הקודש ממקור חיי החיים הם באים. יש את זה. הקדוש ברוך הוא יצר את העולם. כל העולם, נכון? ודאי. כן? גם הכיסא שאתם יושבים עליו, זה דבר שהקדוש ברוך הוא יצר. העץ בחוץ, הציפורים, כל הטבע כולו הקדוש ברוך הוא עשה. נפלא. אז למה לעשות, להגיד, זה קודש וזה חול? הכל קודש, אתה אומר. כשאנחנו אומרים, הבדלה בין קודש לחול, מי מבדיל בין קודש לחול? אנחנו אומרים במוצאי שבת, ברוך אתה השם המבדיל בין קודש לחול. אחר כך אנחנו גם צריכים להבדיל. אנחנו צריכים ללמוד את זה, כן? זה כן אנחנו עושים הבדלה. כמו בקידוש, שבת היא קדושה. שבת קודש, זה לא התחיל מאיתנו, זה התחיל מבראשית. אבל אנחנו מצווים לבוא ולעשות קידוש בליל שבת ולהכריז שהשבת היא קדושה. זה מצווה גדולה, מצווה מדאורייתא. אותו הדבר. מוצאי שבת. מצווה לקום ולהבדיל בין קודש לחול, אבל אנחנו יודעים שאנחנו רק מכריזים. מי שמבדיל בין קודש לחול זה הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יצר את העולם בצורה כזאת שלא הכל קודש. הוא יצר קודש והוא יצר חול. והוא עשה הבדל ביניהם.
יצירה של קודש, אבל הוא חייב.
הכל הקדוש ברוך הוא עשה, אבל הקדוש ברוך הוא עשה גם חול. מה זה גם? הרוב הוא חול. כן? הרוב מה שאנחנו רואים בעולם הזה הוא חול. מה זה חול? חול זאת יצירה אלוקית שהתוכן האלוקי מתחבא בו. וכיוון שהוא מתחבא, אנחנו, בני אדם, מגיבים לזה אחרת. כשאנחנו הולכים ולומדים פיזיקה, איזה עולם נפלא, הקדוש ברוך הוא עשה, דברים כאלה, ביולוגיה, בוטניקה, דברים נפלאים. אבל, הדברים נפלאים, והקדוש ברוך הוא עשה אותם, אבל אין לזה את פעולת הקודש עלינו. אנחנו לומדים, לומדים איך נראה העץ. זו פעולה שכלית, טובה, חיובית, אין בה בעיה, לא אמרנו שיש בה חיסרון. אבל היא לא עושה חיים חדשים. מה היא עושה? היא מצלמת את העץ. למדנו את העץ, ניתחנו את העץ, הבנו את העץ. למעשה, יש עץ. אנחנו מסתכלים עליו. מה זה עושה לנו? אם זה יעשה לנו משהו, טוב מאוד. לא יעשה לנו משהו, טוב, יש לנו ידיעה אמיתית, נכונה, על מה שקורה במציאות. יכול להיות המדען הכי גדול שמבין המון המון דברים במה שהקדוש ברוך הוא ברא, והוא אדם מושחת ומקולקל ומשתמש בכל הידיעות שלו רק להזיק לאנשים. יכול להיות. אבל התורה היא אחרת. כי בתורה הקדוש ברוך הוא שם את הקודש, את הקדושה בעולם. והקדושה, אומר לנו הרב קוק זצ"ל, דבר יסוד גדול מאוד. כל ענייני הקודש, ממקור חיי החיים הם באים. מיסוד החיים המהווה את הכל. ויש בכוח התוכן המקודש להוות המון גרועים להן תכלית. לנטוע שמיים וליסוד ארץ. וקל וחומר להטביע צורה חדשה ומבולטת על נפש ההוגה, על הנפש ההוגה, על הנפש ההוגה. כלומר, דבר של קודש, מה ההבדל בינו לבין חול? בקודש, כן, אפשר לתת לזה משל. יש לנו אנרגיה. חשמל. מה ההבדל בין מערכת שמחוברת לחשמל למערכת שלא מחוברת לחשמל? מה זה מה ההבדל? זה יפעל וזה לא יפעל. זה ינגן, זה ידלק, זה ככה וזה לא יעשה כלום. גולם. אבל כל המעגלים קיימים. נכון, כל המעגלים קיימים, אבל אין את האנרגיה בפנים. אין את הכוח בפנים. אם אין לך ספק כוח, אז... לא הולך, לא פועל. נכון? כן. דבר של חול, לנו אין בו ספק כוח של חיים. בסדר, בנינו את כל המעגלים, הכל יפה, אבל הוא מחכה לספק כוח. איפה יש ספק כוח? בדבר של קודש יש כוח חיים. זה מה שאומר כאן הרבה. כל ענייני הקודש יש בהם כוח להוות המון ברואים, להחיות, ליצור. זה הכוח של הקודש. אין כוח כזה בכל החול בעולם. כל החול יש כמובן חוקי טבע. כן, אתה יכול, אמנו, יש אנרגיה, יש חשמל, יש כל מיני דברים. אבל חיים? לא. החיים באים מהקודש. אנחנו אומרים בתורה, ויפח באפיו נשמת חיים. איפה יש לבן אדם חיים? מהנשמה. הנשמה היא קודש. לא מהגוף. אז הכוח של הקודש הוא כוח עצום. אומר הרב קל וחומר שאדם עוסק בקודש, לומד את הקודש, כן? לומד דברי תורה, אז ודאי שהתורה הזאת מחיה אותו קודם כל. מה זה לחיות אותו, לחיות אותו? הרי הוא כבר חי. טוב, אבל כל התוכן שלו, כל הצורה שלו, כפי שהוא אמר בהתחלה, היא מהפכת את הרצון שלו, את תכונת הנפש שלו. זה מה שהוא קורא כאן, להטביע צורה חדשה על הנפש. צורה חדשה, הכוונה היא צורה יותר טובה. כי הקשר יותר גדול לקדוש ברוך הוא. להיות בן אדם יותר טוב, יותר אמיתי, יותר צדיק. התורה משנה את האדם. אין שום לימוד אחר בעולם שיכול לעשות את זה. לא בצורה ישיבה. כמו שאמרנו, כן? אין התייחסות לעצם העניין, למהות העניין. יש עזרה מסביב וסיוע, בסדר. או שזה ילך או שזה לא ילך, או שזה יעזור או שזה יזיק לפעמים. אבל התורה מתייחסת באופן ישיר. זה יסוד התורה. זה הבדל עצום בין קודש לחול. כן? וכל המדעים של חול, ממשיך בהרב, אין בהם זה הכוח, כי הם אינם מחדשים ומחוללים חדשות מצד עצמם. מה עושה מדע? מדע לא יוצר דבר חדש. כן? אומרים, בן אדם המציא המצאה. איך הוא המציא המצאה? הוא הבין שיש פה דבר כזה, ויש פה דבר כזה, והוא השתמש בהם, חיבר אותם ביחד. הוא ניצל את הקיים. זה יפה מאוד, כן? אנחנו לא מתנגדים לזה. אנחנו שמחים מאוד בזה שבני אדם עוסקים במדע ומועילים לעולם. אבל הם לא יוצרים דבר שהוא חדש מצד עצמו, אלא הם מציירים ומציגים לפני ההשקפה השכלית את מה שהוא נמצא במציאות. אתה לומד על עץ, אתה מבין את העץ, אתה צילמת, ציירת, הבנת את מה שיש בעץ. אולי בגלל זה אני אוכל לעזור לעץ לגדול יותר טוב. אולי אני אוכל לפתור את הבעיה שהעץ חולה. מצוין, נפלא. לא, אנחנו לא מורידים שום דבר מההצלחה ומהתועלת שבמדע, אנחנו מאוד בעד זה. אבל זה לא חיים חדשים, זה לא יצירה חדשה. ממילא גם באדם, אפילו אם הוא ילמד על עצמו, הוא ילמד על הפסיכולוגיה שלו, כמה שהפסיכולוגיה נכונה זה עניין אחר, אבל יש בה הרבה טעויות. אבל אנשים חושבים לפעמים, אני אמד פסיכולוגיה ואני אתקן את הנפש. זה שאתה יודע מה קורה בנפש, זה לא אומר שאתה מתקן את הנפש. שאנשים חולים מאוד, שמבינים בדיוק מה קורה איתם, והם ממשיכים להיות חולים. מה?
זה אנרגיה, זה קודש, זה חול.
לא, אנרגיה, חשמל. חשמל זה חול. חשמל, חום, אנרגיות, ודאי שאין לו קודש. זה חלק מעולם הטבע שהקדוש ברוך הוא יצר. וזה דבר שהוא חול. מה עושה לאנרגיה לקודש? אנרגיה לא יוצרת חיים. אנרגיה גורמת שהמיקרופון הזה יתפקד. בסדר, טוב מאוד. זה עדיין דבר טכני. באותו מיקרופון אפשר להגיד דברי תורה, ואפשר להגיד חס וחלילה דברים מקולקלים. זה לא קודש. בסדר? טוב. ועל כן, אינם המדעים, מדעי החול, אינם יכולים גם לעשות את ההוגה בהם לבריאה חדשה, כמובן. כן, הם לא משנים אותו מהותית. הם אינם יכולים לעקור אותו מעצמיות תכונותיו הרעות, כשיש לו תכונות שליליות, ולהעמידו במצב של מציאות חדשה, שזה מה שהתורה עושה. התורה משנה את האדם, והופכת אותו למציאות חדשה, טהורה וחיה באור החיים האמיתיים העומדים לעדי עד. זה התוכן של הקודש. מה נובע מזה? אמרנו, זה המבדיל בין קודש לחול. אבל אם לקודש יש תוכן כזה, אז גם החול רוצה בדבר הזה של הקודש. זאת אומרת, כאן אנחנו רוצים להשפיע מהקודש על החול, כי אנחנו רוצים שגם החול יהיה דבר חי. לא, הוא בפני עצמו הוא לא חי. מה קורה בגוף האדם? הגוף עצמו הוא חול. הוא עשוי מאלמנטים גשמיים, מדברים ששייכים לעולם הטבע. הקדוש ברוך הוא החיה אותנו. כן? אנחנו רואים כל בוקר, מודה אני לפניך, שחזרת בי נשמתי. קמתי לתחייה. הנשמה חזרה לתוך הגוף. מה מחיה את הגוף? הנשמה, שהיא קודש, היא מחיה את הגוף. כך, אנחנו גם מעוניינים שהתורה תחיה את עולם החול. זה דבר חשוב מאוד. בא בן אדם, עוסק, דיברנו על מדעים, עוסק במדע, לומד פיזיקה, יפה מאוד, נפלא מאוד, הוא יגלה כל מיני דברים בעולם החול של הקדוש ברוך הוא, והוא אולי ימציא דברים ויחדש דברים, נפלא. אבל איפה הוא? איפה הטוב? איפה הצדקות? איפה הישרות? איפה כל התוכן? בשביל זה הוא צריך קודש. הוא צריך לבנות את החיים שלו עם קודש במרכז, שיכול להשפיע ולבנות מסביב את כל ענייני המדע והפיזיקה ומה שיש, הוא עושה כבר. זה הכלל הבסיסי. כך אדם מישראל צריך להיות. אז אנחנו, זאת השאיפה שלנו, שמדברים על אחדות הקודש והחול, שהרב קוק זצ"ל כל כך שואף אליה, הכוונה היא באמת מתוך התורה להחיות את עולם החול. שהוא לא יהיה סתם מכשיר, שהמיקרופון לא יהיה סתם מיקרופון, אלא מיקרופון שיש בו יחס. לא כל הזמן של דברי תורה, אנחנו לא מדברים רק ללמוד תורה, אז אין חול. Okay? יש לך שיעורי תורה, ויש לך אחר כך, אתה עושה דברים אחרים, אבל גם הם באים מתוך מבט של תורה, מתוך מבט של הקודש. זה דבר שאנחנו בעזרת השם, בהמשך הסדרה, אנחנו נלמד אפילו בנושאים יותר מפורטים. אני רוצה להביא כאן נושאים מעשיים, שעוסקים בהם בעולמנו, ולהראות את הקשר. את ההשפעה, את היחס של התורה לכל הנושאים האלה. קודם כל אנחנו לומדים את היסודות. אז בואו נראה לפי זה את המאמר שהבאתי לכם. זה מאמר שכתב הרב קוק זצ"ל לחג השבועות. אנחנו, אין עוד מעט חג השבועות, אבל הדבר הזה הוא גם נכון לכל ימות השנה, אבל ככה זה יהיה גם כבר הכנה לחג השבועות. קוראים לזה לשם ולכם. למה לשם ולכם? זה, יש פה שני דברים. יש פה באמת גם פסוק שעליו בנוי הדבר הזה, אף פי שהפסוק לא מובא כאן, אז באמת כדאי שאנחנו נתייחס לפסוק הזה בפנים. זה פסוק שאנחנו קראנו אותו עכשיו. יש פה חומש, בקרקה. הנה. אנחנו קראנו את הפסוק הזה סך הכל שבוע שעבר. למה? אנחנו קוראים בתורה כך, וספרתם, כן, בפרשת אמור, ויקרא כף ג' מפסוק ט"ו, וספרתם לכם ממחרת השבת, כן, סופרים את ספירת העומר, שבע שבתות, עד ממחרת השבת השביעית יספרו 50 יום, הקרבתם מנחה חדשה לשם. מתי מקריבים את המנחה החדשה? חג השבועות, יום מתן תורה. אז עכשיו התורה מספרת לנו על המנחה, שהיא קורבן מיוחד לחג השבועות. אומרת התורה, ממושבותיכם תביאו לחם תנופה, שתיים, שני עשרונים, סולת תהיינה, חמץ תאפנה, ביקורים לשם. כן? זאת אומרת, מביאים שני לחמים, שני לחמים שהוכנו ונאפו מהתבואה החדשה שרק עכשיו צומחת, כן, ככה בתקופה הזאת החיטה צומחת, ומביאים אותם, כתוב, מביאים אותם ביקורים לשם, כן? עכשיו, בהמשך כתוב, והניף הכהן אותם על לחם הביקורים תנופה לפני השם, יש פה עוד קורבנות, אני מקצר קצת, על שני כבשים, קודש יהיו לשם לכהן. מה זה קודש יהיו לשם לכהן? הם לשם או לכהן? קודש יהיו לשם, קודש יהיו לשם, תראו, תשימו אותם על המזבח, תקריבו אותם, לכהן. זה נשמע קצת סתיבה הדבר הזה. כן? צריך להבין מה בדיוק הכוונה. יותר מזה, מביא כאן הרב קוק זצ"ל מאמר חז"ל, אמר רבי אלעזר, הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם. מחלוקת תנאים, מה צריך לעשות בחג? האם חג פירוש הדבר כל היום קודש, תתפללו, תלמדו תורה, או יש לנו בשבת מושג של עונג שבת, אוכלים סעודות, זה כן, אנחנו נהנים מזה, זה טעים. כן? בסופו של דבר אומרים חז"ל, כן, יש דעה, חציו לשם וחציו לכם. צריך ללמוד תורה בחג. מי שעושה חג רק אוכל ושתייה, זה לא מה שהתורה מצווה, זה לא אמיתי, זה לא חג כמו שצריך להיות. צריך חג לשם, צריך לימוד תורה, צריך תפילות. מצד שני, צריך גם לכם, לכם כלומר, שיהיה אוכל טעים וכולי, שכמו בשבת, זה חלק מהחג, שצריך לאכול בחג גם כן סעודות ולהגיש את השמחה של החג גם בצורה הגופנית. אבל כאן אומרת הגמרא דבר מעניין. עצרת, עצרת זה שבועות. כולם מסכימים בשבועות שצריך את העניין הזה של האוכל, של ההנאה הגופנית. למה? מה הייתה, מה אומרת הגמרא? מה, איך, למה דווקא בעצרת? יום שניתנה בו תורה הוא. בגלל שביום הזה קיבלנו את התורה, אז צריך דווקא לאכול. היה צריך להיות הפוך. יום שקיבלנו את התורה, צריך בטח תורה ללמוד. יום אחר אולי צריך לאכול. מה הקשר? אז זה בא הרב קוק זצ"ל פה להסביר. אומר הרב קוק, תסתכלו בפנים, המוסר העליון של היחיד זהו מוסרו של הכלל כולו. זה משפט פתיחה שאחר כך אנחנו נבין אותו, מה הקשר בין המוסר של היחיד למוסר של הכלל. ממשיך הרב ואומר, אם הכל מודים בעצרת, כולם מסכימים בשבועות, דבעינן שצריכים גם כן לכם, מפני שיום שניתנה בו תורה הוא, מה אנחנו לומדים מזה? איך אנחנו מבינים את זה? שומעים אנו מזה, מה הנה ההרגשות הקדושות, שעל ידי היום הקדוש, יום שניתנה בו תורה, איזו הרגשות קדושות צריכות הן להתרשם, אנחנו צריכים את הרושם הזה בנפשותינו ביחס לכלל כולו. כלומר, אנחנו לומדים מזה לא רק את העניין האישי, אנחנו לומדים מזה גם את העניין הציבורי, הלאומי. הלחם של היחיד היא כטיפה אחת בתוך הים הגדול של הכלל. על כן צריכים אנחנו בעצרת לקלוט את המחשבה של הלחם הכללי, של הלחם של כלל ישראל. כלומר, אומר לנו הרב קוק זצ"ל, אני הולך ללמד אתכם עיקרון, שהוא עיקרון לא רק לגבי אדם פרטי בבית שלו, בחיים האישיים שלו, אלא הוא עיקרון לגבי איך בונים את כל עם ישראל, איך בונים את החברה, איך בונים את החיים הציבוריים. זה עיקרון, כן, אותו עיקרון, כמו שהוא אמר קודם, המוסר העליון של היחיד, מלמדים אותנו איך היחיד צריך להיות מוסרי, הוא גם כן מוסרו של הכלל כולו. זה משפט הפתיחה, עכשיו הבנו, אני מקווה. עכשיו הוא מסביר. מפני מה הטעם שהוא יום שניתנה בו תורה מחייב הוא להודות דבעין הנמי לכם? כן, למה? כפי שאמרנו, מה הקישור? למה הסיבה הזאת היא דווקא מביאה את העניין של לכם, את העניין של ההנאה הגופנית, יותר מימים קדושים אחרים? למה? מפני שמן התורה הקדושה של קודש, שימו לב, הגדולה והרחבה, שהיא תורת השם צור כל העולמים, מתוך התורה הקדושה, אנו יודעים איך לקדש את הלחם. לחם זה לבני האדם, לגוף אפילו. גם לענייני אוכל, גם לעניינים של חול. לקדש את הלחם, פירוש הדבר, לקדש את החול. מה שאמרנו, להשפיע מהקודש על החול. איך יודעים להשפיע מהקודש על החול? מהתורה? אם אין תורה, יבוא בן אדם ויגיד, אני נורא רוצה לעבוד את השם, אני אקח את כל החיים שלי ואני אקדיש אותם לשם. הוא מדבר מילים בלי כיסוי. הוא לא יכול לדעת לעשות את זה. כל הרצון הטוב, כל הכוונות הטובות, בלי תורה לא יעזור לו שום דבר. לא ילך, לא יצליח. אין סיכוי. בסדר, פה ושם הוא יעשה כמה דברים טובים. אבל בלי תורה אי אפשר לקדש את החול. רגע, אנחנו באמצע. ואיך להבין שגם הלחם באמת אינו לחם נבדל אלא לשם הוא. שוב חזרנו לאחדות הקודש והחול. כן? כפי שאמרתי בהתחלה, לא להבין לא נכון את אחדות הקודש והחול. הרב קוק אומר, הנה, כן? צריך את הלחם, הלחם זה החול, צריך שהוא יהיה לשם, הוא באמת לשם. איך הוא באמת לשם? מתוך תורה, מתוך ההשפעה של הקודש, מתוך שאתה יודע שיש הבדלה בין קודש לחול, ורק אז אתה מבין את הקודש ומשפיע מהקודש על החול, אז הלחם הופך להיות לשם. יום שניתנה בו תורה הוא יום שבוודאי אפשר להשתמש בחול, אפשר להשתמש בלחם. ימים אחרים שאין תורה, טוב, אז זה, צריך לחפש את התורה, נחפש את התורה, אז נצליח. אבל יום שניתנה בו תורה, אז ודאי שאנחנו עוסקים בתורה. לולי התורה שניתנה לנו. אם לא, ההוא יום הדקה גביים, זה ביטוי של חז"ל לגבי שבועות, זה היום שעשה לנו. בלי היום הזה איפה אנחנו? בלי התורה אין לנו כלום. בלי זה היה באמת הלחם נפרד מעל השם פירוד תהומי. בלי תורה החול הוא חול והולך ונופל, והוא לא מגיע לשום דבר, הוא לא מגיע לקרבה אלוקית, הוא גם לא מגיע אפילו לטוב האנושי הפשוט. אבל בא היום הגדול, היום שניתנה בו תורה, והעביר אותנו מעל לגבולי הפירודים הללו, זה כמו הביטוי שאמרתי לכם בשם הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה, שאין פירוד בין הקודש לחול, יש הבדלה, אבל לא פירוד, פירוד זה ניתוק, כן? אז התורה מאפשרת לנו לא לנתק, ויודעים אנו ממקורה של תורה דווקא, דבעין ענה מלחם, שצריך גם ביום הזה לאכול ולשתות ושהאוכל יהיה טוב וטעים. ואיפה יודעים את זה? כי זה תורה. יש ביטוי בחז"ל, ביטוי חריף. אומרת הגמרא באחד המקומות, עם הארץ אסור לו לאכול בשר. מה? כן? לא, לא אסור ממש, כן? הוא, אדם הלך, קנה בשר כשר, בישל אותו בצורה כשרה. בסדר, זה כשר, מותר לו לאכול את זה. אבל אומרת הגמרא, בשביל מה עם הארץ אוכל בשר? אם האדם שיש לו תורה אוכל בשר, אז הוא הולך ואוכל, אבל אכילת בשר זה לא דבר כזה פשוט, אתה רק לבעל חי, ואתה משתמש בזה כדי לחזק את הגוף שלך. מי ישר לך דבר כזה? אם אתה יודע תורה, ואתה יודע שהתורה היא המטרה של כל העולם, והתורה מעלה את כל העולם, אז זה זכות לבעל חי שהרגו אותו כדי שאתה תתחזק. אבל אם אתה לא לומד תורה, עם הארץ הוא בן אדם שמנותק יהודי שלא לומד תורה בכלל, אז באיזה זכות הוא אוכל בשר? כך מבטאת את הגמרא כדי שנחשוב על העניין הזה, נבין שיש פה עניין של התורה מתקנת. זה לא מגיע לי לאכול, הגוף שלי רוצה ואני מגיע לי. למה מגיע לך לאכול? מה עשית? מה החיים שלך שווים? אם יש לך תורה ואתה מעלה את החיים שלך ומתקן את החיים שלך והופך את החיים שלך לחיים טובים, אז מגיע לך לאכול. אבל אם אתה חי כמו בהמה, מה זה מגיע לך? מה שמגיע לך? כן? אז ודאי, בתוך החג, שזה חג לקדוש ברוך הוא, אתה חוגג את החג לקדוש ברוך הוא בזה שאתה ממלא את הבטן שלך באוכל טעים? מאיפה זה בא? זה בא רק מהתורה. מזה שהתורה מעלה אותך, התורה מתקנת, מתקנת גם את האוכל, גם את החול, גם את כל חלקי החיים. אז בשבועות, שזה יום מתן תורה, שם אנחנו באמת מבינים שאוכל טוב זה חלק מאחד. ביום אחר, תעבוד קשה, אולי תגיע לזה. כן, בסופו של דבר אנחנו עושים את זה, אפילו בראש השנה אנחנו אוכלים סעודה. אבל צריך לעבוד קשה כדי להבין את העניין הזה, כדי להיות ראויים לעניין הזה. ומהלכם של הפרט, כמו שזה נכון לגבי כל יהודי ויהודי בחג, אנו מציצים על הלכם של הכלל כולו, הלכם של כלל ישראל. צריך לדעת בשביל מה צריך לבנות מדינה, צריך לבנות כלכלה, בשביל מה צריך? עושים עכשיו תקציב למדינה. בשביל מה צריך תקציב? למה תקציב כזה חשוב? מה, תגידו, מה זה? אחרת נתמוטט. אז מה? מה החיים שלכם שווים? הם שווים כי אנחנו עלינו לשבח לאדון הכל שלא עשינו כגויי הארצות, שאנחנו רוצים לתקן עולם במלכות שדי, אתה וחרתנו מכל העמים. אז התקציב חשוב. כי הוא תקציב של עם ישראל. הוא תקציב שבא כדי למלא את הרעיון האלוקי. כן? אז נביט, סליחה, אז אנחנו מתייחסים ללחם, הלחם, ההנאה הגופנית, הצורך הגופני של כלל ישראל. ואנו מעלים אותו, מקדשים אותו, ומאחדים אותו, מאחדים את החול עם הקדושה של הלשם. ואין מחיצות מבדילות, רק בייחוד השלים בשם כל ישראל, כמו שאנחנו אומרים לפני קיום מצווה. אבל אנחנו חייבים בשביל זה תורה. מתוך הבטה בשפופרת קודש הזאת, שפופרת זה היה ביטוי שאז היו משתמשים בעברית, אם היו משתמשים במקום טלוסקופ או מיקרוסקופ, זה הרי טלוסקופ זה שפופרת כזאת. כן, שפופרת עם הזכוכית בשני הצדדים בקצוות. אז מה?
משקפת כזאת.
משקפת, כן. אז בעברית, היו עברית של אותו זמן, היו קוראים לזה שפופרת. אז הרב אומר, אם אתה מסתכל במבט דרך מכשיר, איזה מכשיר? פה המכשיר הוא קודש. כן, איזה מכשיר הוא קודש? הניתן לנו מהיום שניתנה בו תורה. אנחנו לומדים מהתורה איך להסתכל. אם אנחנו מסתכלים אז על האופק הרחב של כלל האומה בארץ ישראל ובגולה, אם אנחנו מסתכלים מתוך תורה, אז הננו באים לצפיית מרחקים לקדש את הלחם הכללי. אז אל ננביט בעיני חול על כל מה שמחזק את הכוח הכללי, את כל מה שמאגד אותו, את כל מה שנותן לו כוח ועוצמה לעמוד נגד כל הגלים הסוערים לבלה אותו. יבוא בן אדם ויגיד, הנה, למה צריך את זה? צריך להביח כסף. למה צריך את זה? צריך ביטחון, ביטחון זה חשוב מאוד. צריך כלכלה, צריך כבוד, צריך הצלחה, צריך כישרונות. כל הדברים האלה הם מכשירים, אמצעים לקודש. ואם אדם מסתכל רק מתוך מבט של חול, על מה שטוב לעם ישראל, יש בעיה מאוד גדולה. יש חיסרון מאוד גדול. אנחנו רואים מה קורה. לפעמים בן אדם מסתכל מתוך מבט של חול, אז הוא אומר, אז למה אני פה בכלל? כסף, כלכלה, ביטחון, יש לי יותר טוב באמריקה. אז הוא קם ועוזב לאמריקה. שם הוא נפגש ביום העצמאות עם החברים שלו, ושאר שירים ישראליים, ומתגעגע למדינת ישראל. אולי אפילו הוא שולח את הילדים שלו לשרת בצבא. אולי, הלוואי, כן? הוא מאוד ישראלי, הוא מאוד אוהב את מדינת ישראל, רק הוא יושב לו באמריקה. למה זה קורה? כי הבן אדם שואל, מה טוב בשבילי? הוא עונה לשאלה, מתוך כסף, מתוך כלכלה, מתוך ביטחון, מתוך דברים כאלה. יותר טוב לו שם. אם אתה מסתכל מתוך מבט של קודש, מה זה? אפילו לא חולמים לרדת מארץ ישראל. מי שמבין מה זה ארץ ישראל בקודש. ואז אנחנו רוצים שארץ ישראל תהיה חזקה בכלכלה, וחזקה בביטחון, וחזקה בכל התחומים. נלמוד ונלמד שברוכה אלינו כל יד המושיטה עזרה ותקומה לישראל בכל מקום ובכל מצב. כן, אנחנו לא מזלזלים, יבוא בן אדם ויגיד, אני כלכלן, תעזבו אותי עכשיו, אני לא יודע תורה, אני לא זה, אבל אני מוכן לעזור מבחינה כלכלית. טוב, בסדר, נשמח לעזרה, נשמח לשמוע איך אתה מציע לשפר את המציאות הכלכלית של עם ישראל. כל מפעל המחיה גם את הלחם של האומה. כי סך הכל האומה, אז כן, זה היה לפני כמה שנים, שעוד רוב עם ישראל היה בגלות עם צרות גדולות. האומה שבורה והדבויה, שדם שוטט מכל איבריה המפורקים ועצמותיה המפוצחות. ודאי, אנחנו באמת רוצים שכולם יעזרו. גם מי שבא לעזור רק לצד של החול, אנחנו נשמח לקבל אותו, נקבל אותו, ונעבוד איתו, ונשתתף איתו. בוודאי. אבל נקדימנה אנחנו את ברכת השלום לכל דורש טוב לישראל, אנחנו מתוך התורה, נקדשנה את הלחם הכללי, את הלחם אשר באמת לשם הוא. כן. אנחנו צריכים לקדש את החול. שוב, מה זה לקדש את החול? לקדש את החול זה לא סתם להכריז. יבוא בן אדם ויגיד, אני למדתי אצל הרב קוק, צריך לבנות את ארץ ישראל, אני הולך, היו יהודים כאלה, היום זה פחות מצוי. יהודי אומר, הרבנים לימדו לבנות את ארץ ישראל זה מצווה גדולה, אז אני זורק את הכיפה מהראש, לא צריך כיפה, לא צריך ציצית, לא צריך מצוות, אני כל היום עוסק במצווה. כל היום אני חורש וזורע, נכון, כל היום עוסק במצווה. רק מצווה אחת, מה קוראים כל שעה מצוות? זה מצווה הכי חשובה, היא כוללת את כל התורה כולה. מסכים, איפה התורה שלך? מאיפה אתה מקדש את החיים שלך? זרקת את התורה החוצה עם כל שאר המצוות, אין לך במה לקדש את החיים. אז היום אין כל כך אנשים חוכמולוגים כאלה שיגידו דברים כאלה, אבל יש לנו גם בתוך הציבור שלנו, ביהודי. אפילו למד בישיבה כמה שנים, עכשיו הוא הולך לאוניברסיטה, לומד מקצוע, עכשיו הוא עסוק כל הזמן. הוא רץ לעבודה, והוא רץ חזרה מעבודה, והוא לוקח עבודות נוספות בלילה, והוא באמת, נכון, הוא עובד קשה כדי להתפרנס, ועבודה מאוד דורשת, ואולי זה עבודה בהייטק, והם רוצים שהוא יעבוד. אני יודע כמה, 14 שעות ביממה, ומתי הוא יאכל, ומתי הוא יראה את המשפחה, והכל, אין לו זמן. למה בעיקר אין לו זמן? ללמוד תורה. ואז הוא אומר, למדתי תורה, הייתי צעיר, למדתי. תשמע, ידידי, קודם כל זה הלכה ושולחן ערוך. כל יהודי חייב ללמוד תורה כל יום. אין יוצאים מן הכלל. אני לא מדבר על קצין, שהוא עכשיו קצין קרבי, והוא בדיוק שוכב לו במערב עם החיילים, לא יכול לזוז. אבל כל יהודי, הלכה ושולחן ערוך, כל יהודי חייב ללמוד תורה כל יום. אבל יותר מזה, אם אתה לא תלמד תורה, כל העסק החשוב שלך, שאתה מתעסק להקים משפחה, לפרנס אותם, אתה עושה עבודות נהדרות, אם זה יהיה בהייטק, אם זה יהיה בפיזיקה, אם זה יהיה במשהו אחר, הכל הוא חול שאתה לא מקדש אותו. אל תגיד, אני קידשתי את החול, אני כך וכך. אני בן אדם דתי, יש לי כיפה על הראש, לא זרקתי את הכיפה. בלי לימוד תורה אתה לא תקדש את החול. זה מה שאנחנו עומדים מהרב קוק זצ"ל. רב קוק רוצה את החול, הוא רוצה את העבודה שלך, הוא רוצה את הבניין של ארץ ישראל, אבל הוא רוצה את זה עם החיבור לקודש, שהקודש ישפיע על החול. זה מה שהוא אומר, נקדשנה את הלחם הכללי. ואז נטעום כל הימים מהטעם הגדול של שתי הלחם. קורבן החג הקדוש הזה שניתנה בו תורה. כתוב חמץ תיאפנה והם ברכת השם. הבדל מעניין, בפסח אנחנו אומרים אל תכניס חמץ, רק מצה כמו שהיא. בחג השבועות אנחנו כבר עושים לחם משוכלל, לחם חמץ דווקא. בדרך כלל לא מקריבים חמץ על המזבח. והם ברכת השם. כן? מתוך התורה יש ברכת השם לכל התחומים. עם כל השכלולים, עם כל החמץ, עם כל מה שיש. לשם לכהן, אומרים חז"ל, למה, מה זה, מה ההסבר של השם לכהן? כי נען השם ונתנן לכהן. כלומר, הקדוש ברוך הוא קיבל את הקורבן, קיבל את זה שאתה רוצה להתעלות לקודש, אתה קשור לקודש. ואז הוא לוקח את הלחם הזה, הקדוש ברוך הוא אומר, תן לכהן, הכהן יאכל אותם. זה כבר אכילה חיובית. זה כבר אכילה מתוך הקודש. כנען קונה שמיים וארץ, הוא נתנן לממלכת כהנים וגוי הקדוש. אומר הרב קוק ככה, כשלומדים תורה, אתה בא מתוך התוכן האלוקי ונותן כוח לכל הדברים המעשיים להתאים על ידם לכל יצורי תבל את הטעם הנפלא אמרנו לתקן עולם המלכות שדי את הטעם הנפלא טעמו של הגן שנטע שם בעדן מקדם ואשר נתנה לאדם לעובדה לו שמרה זה טעם גן עדן, מה זה טעם גן עדן? מה היה מיוחד בגן עדן? שלא עבדו? לא, כתוב לעובדה או לשמרה טעם גן עדן פירוש הדבר שהאדם חי חיים אידיאליים, חיים של קדושה, שמתוך הקדושה הוא חי. כן.
מדברים פה
על מדרגות
של
כהן
גדול,
שבכל
היה
כך
חסידות אפילו, כן? איך הרב קוק יכול לדרוש היום לכל אדם פשוט שעובד, שקבל עליו תורה? כל זה מדרגות להפוך את הקודש לכל זה מדרגות לאלה ומאלה. צריך להיות אולי הרב קוק יכול לעשות את זה, עוד יש לו עד 50 שנה.
טוב. אתה שואל איך אפשר לקיים דבר כזה? אני לא מבין את השאלה. קודם כל זה הלכה בשולחן ערוך כפי שאמרתי. יש לנו כלל גדול בחז"ל שהקדוש ברוך הוא לא דורש מאיתנו דברים בלתי אפשריים. כן? תלך לבן אדם שאף פעם לא קיים מצוות, הוא אומר איך אפשר לשמוע שבת? מה אני לא מסוגל שבת שלמה לא לעשות מלאכה? תגיד לי, זה קשה לשמוע שבת? לא, לא קשה לשמוע שבת. למה? כי נכנסת לזה, והתרגלת לזה, ויש בזה גם טעם ונעימות, אבל יש בזה גם הדברים הקשים עומדים בהם שמתרגלים בזה. שאדם יודע שזה החיים שלו, שבלי זה הוא לא חי, הוא רץ כל יום ללמוד תורה. פעם נתתי, הייתה תקופה שלימדתי ביישוב איתמר, היה די בהתחלת היישוב, יהודים היו חוזרים מעבודה קשה, לפעמים עבודה מפרכת בשדות, בחקלאות, היו מתיישבים ללמוד בערב, ביקשו ממני. היו לפעמים נרדמים לי ליד השולחן, אבל לא מוכנים לוותר. דאגו לכך שאני אגיע מירושלים, כי אז היה חסר מישהו ביישוב שילמד, מירושלים, היו מחזירים אותי לירושלים, מסיבות נפש, העיקר שיהיה שיעור תורני. אם אדם חשוב לו, הוא יעשה את זה. הוא יעשה את זה בצורה טובה, וזה יבנה אותו, וזה יתקן אותו. יש הרבה מאוד צורות ואפשרויות, ואני מכיר יהודים כאלה שעושים את זה. זה לא צריך להיות בשביל זה הרב קוק, זה לא צריך להיות בשביל זה כהן גדול, צריך להיות בשביל זה יהודי כמו שצריך, יהודי טוב שבונה את החיים שלו על פי התורה. זה יהודי נורמלי. לא איזה משהו מיוחד. יש אנשים מיוחדים שהם מצליחים גם לעבוד וגם להיות תלמידי חכמים. לא, זה כבר קשה. אבל לא ביקשנו שבן אדם יהיה רב גדול. ביקשנו שיהיה יהודי טוב שעובד וקובע עיתים לתורה. אני מכיר יהודים פשוטים שגמרו, למדו הרבה יותר ממני. למה הם למדו יותר ממני? אני ברוך השם יושב ולומד, כן, אבל הם יום יום יושבים בשיעור או בשני שיעורים, יום יום במשך הרבה יותר שנים ממה שכן, עשרות שנים, אנשים מבוגרים. בא אליי יהודי, אומר, סיימתי שס. פעם ראשונה? לא, כבר סיימתי כמה פעמים את השס. למה? כי הוא כל יום יושב ולומד. הוא לא מתיימר להיות רב, אבל הוא עושה את זה בקביעות. כך צריך להיות. זה נפלא. אז היהודי חי חיים באמת שהם איכותיים. חיים אחרים לגמרי. ועל ידי השפעה קדושה זאת הנובעת ממקור מים חיים, מבארה של תורה. מה זה תורה? מקור מים חיים, זה המקור של החיים כמו שלמדנו. על ידי זה נדע אנחנו, וידעו כל המושפעים על ידינו, כי לשם הארץ ומלואה תבל ויושבי בה. כל הארץ היא לשם. איך יודעים שכל הארץ היא לשם כשלומדים תורה? וכי גם הלכם באמת לשם הוא. ואז יקוים חזון הנבואה, כי ניחם השם ציון, ניחם כל חורבותיה, וישם מדברה כעדן, ואהבתה כגן השם, ששון ושמחה ימצבה, תודה וכל זמרה, וימרה וימינו אמן. זה יביא את הגאולה, זה יביא את התיקון של עם ישראל, ואת החיים השלמים, דווקא בצורה הזאת של חיבור החול אל הקודש, השפעה של הקודש על החול, מתוך לימוד תורה, לתקן את כל מציאות החיים. טוב, עד כאן להיום.